ובדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, במה זה מתבטא? ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאוד. אמרנו גם כמות של מעשים וגם איכות של דעות רעות מאוד, השם ישמרנו. מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם, במה זה ניכר? ובכמה, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל. זאת אומרת, כלל ישראל זה מושג שלא שייך לבחירה, אלא לסגולה. כי השם בחר בנו מכל העמים, לא כי אנחנו נחמדים, אלא כי הוא בחר בנו מכל העמים. וארץ ישראל, ירושה היא לנו מאבותינו. השם נתן אותה לעם ישראל, לדורותיו, לא בזכות המעשים הטובים של דור מסוים, אלא כמורשת אבות. אז אנשים שמחוברים לסגולה, מחוברים, הסימן לזה שמאוד אכפת להם מכלל ישראל, מאוד אכפת להם מארץ ישראל. ובכמה, ועוד סימן, ובכמה דברים טובים ועיקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצוינים בהם. מצוינים הכוונה מיוחדים. למשל, ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אנשים שגומלים חסדים עם האומה. מבטרים על היכולת לעשות קריירה. מבטרים על משפחה. חותמים קבע. הולכים לעבוד בחברה ממשלתית, למרות שיכול לעשות יותר כסף בחברה פרטית. כי רוצים לעזור לעם ישראל. שהרבה כאלה, לאו דווקא דתיים, עשרות, מאות, אלפים. ברוך השם. סימן טוב. מידות. זה חשוב מאוד, כתוב בשולחן ערוך, שמי שיש לו מידות לא טובות, אז הוא פסול לשידוך. כי יכול להיות שזה בעיה של ייחוס. כי אמרה אומרת שכל מי שאין לו את המידות של אברהם אבינו, אז לא בטוח שהוא מזרעו של אברהם אבינו. בעניין הזה היינו... לא, קראנו את זה. בסדר, אז בואו נמשיך. ונשמות כאלו, אז עד לפה הגענו, אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעות עין, לדעת, לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה, הוא, מי זה הוא? מי שאין בו דעה עמוקה, להבחין בין הסגולה לבין הבחירה, ויבוא לקרב, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום, וללמוד ממעשיהם, ולהידבק בצד הרע שבהם. והוא מחויב להתרחק מהם. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לעסוק בעבודה הזאת של הקירוב. כי זאת עבודה שצריכה כירורגיה עדינה, לדעת להבחין בין המהות הפנימית שהיא טובה ויקרה, לבין ההתנהגות החיצונית שהיא רעה ומסוכנת. צריך שזה מצד אחד הרבה ראייה פנימית, ובמקביל הרבה זהירות ויראת שמיים פשוטה ברובד החיצוני, גם וגם. דעה עמוקה, אני רק קורא, כתוב באיגרת. ונשמות כאלו, אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעות עין, תביעות עין הכוונה מבט פנימי, לא מה שרואים מיד, אלא הבנה פנימית של מה יש פה, לדעת למה צריך פה תביעות עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם. ולהבין את הפרופורציות, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה. זאת אומרת, רוצים לקטוף את השושנה, אבל יש מסביב קוצים. אני צריך לדעת כמה שושנה שווה, וכמה היא עדינה, אחרת לא יודעים איך לגשת אליה, ועלולים אפילו לפגוע בה, וגם צריך כפפות, יש קוצים מסביב. הם לא רוצים לדקר מהקוצים שמסביב, צריך לבוא מוכנים. אז גם וגם. יהלום, דיברנו על הסגולה והבחירה, נכון? זה כמו, אז אולי גם כבר אמרנו את המשל. יהלום ששווה מיליון שקל, שמוקף כרגע בבוץ, כמה הוא שווה? מיליון שקל, נכון? לא אגורה פחות. אבל זה לא אומר שנעים לגעת בו. זה לא אומר שלא מסוכן להתקרב אליו, אם לא רוצים לשקוע בבוץ. אז צריך זהירות. גם לדעת, לזכור כל הזמן, להחזיק ראש בשני הרבדים, הפנימי והחיצוני. לדעת שזה זכות, שזה גודל, וצריך זהירות. אז מי שאין לו את זה, את המורכבות הזאת, הוא לא יכול להכיל את זה, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום, וללמוד ממעשיהם, ולהידבק בצד הרע שבהם, והוא מחויב להתרחק מהם. יש סיפור כזה, על חייל שחזר מהשבי, ושאלו אותו איך נפלת בשבי, אז הוא אמר, התחיל הקרב, אני הייתי בחוליית החוד, החוליה הפורצת, פרסתי ישר לתוך עומק המוצב של האויב, ולקחתי בשבי שבע חיילים שלו. שאלו אותו, ואיך אתה נפלת בשבי? אז אמר, השבויים לא הסכימו לעזוב אותי. כאילו, צריך לשים טוב לב מי לוקח את מי בשבי. שאנחנו כאילו באים לקרב ולהיות ביחד, ולהאיר את האור של התורה בכל עם ישראל, ושלא יהיו מחיצות, לשים לב מי משפיע על מי. עכשיו, כיוון שיש נפשות כאלה, באמת לא כולם, לא לכולם זה מתאים, העבודה הזאת, ויש אנשים שזה מסוכן להם, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי להגן על אלה שהעבודה המורכבת הזאת מסוכנת להם? אומר הרב, והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות, כלומר של שנאה בנפש ושל התרחקות בפועל, כדי שלא יבול לו. אז יש נפשות כאלה, והקדוש ברוך הוא נותן להם את הרצון הזה ואת הגישה הזאת של מה שלא מתאים. לא רוצים להתחבר אליו. עכשיו תראו בדף המשלים את מקור ג'. אומר הרב, מי שבא להתקשר לאהבת הכלל, אבל ונפשו אופלה בקרבו, אופלה, תראו בהערה 3, הנה אופלה, לא ישרה נפשו בו. כלומר, הנפש שלו לא מספיק ישרה בשביל האתגר הזה. בפניות פרטיות שלו, זאת אומרת, אהבת הכלל היא מתאימה כשמצד אהבת הכלל. בלי רצון לגאווה, בלי מקום של סתם חברתיות, לא לשם שמיים, כי אז הוא מסוכן. אז מי שבא להתקשר לאהבת הכלל, אבל בנפשו עופלה בקרבו בפניות פרטיות שלו, אף על פי שניצוצי טהרה של אהבת הכלל כולו, גם כן יש בו. אבל זה לא הכל לא לשם שמיים, הוא גם רוצה טוב, באמת. מכל מקום, אין הנשמה שלו עצמה מרוכזת ומאוחדת כראוי. זאת אומרת, לפני שבאים לחבר אחרים, תנאי הכרחי, שאנחנו נהיה מחוברים לעצמנו. מה זאת אומרת שנהיה מחוברים לעצמנו? אדם מורכב מהרבה כוחות, יש לו גוף, יש לו נפש, יש לו רוח, יש לו מחשבות, יש לו רגשות, יש לו רצונות, יש לו דמיונות, יש לו מעשים, יש לו חיבור משפחתי, זוגי, קהילתי, כללי. והשאלה הגדולה, האם כל אלה מחוברים יחד, מלוכדים, או שזה אוסף של פרטים? כמו בכל דבר, שתמיד להבחין משהו בערך של דברים, זה לבחון האם זה אוסף של פרטים או מהות אחת. למשל, איך ילד לומד לקרוא בכיתה א'? בהתחלה הוא לומד את האותיות, הוא לומד את היצורים, אחרי זה הוא לומד את הניקודים, ואז הוא לאט לומד לחבר. הוא קורא בהתחלה הברות. ואז, מתישהו הוא קורא למשל דלת, דלת. כאילו פתאום הוא מבין שמה שהוא קורא זה לא אוסף של עברות, זה מילים, זה משמעויות. ברגע הזה הוא לומד לקרוא. או כמו נגיד במוזיקה. מכירות את הסיוט הזה להיות עם מישהו שלומד נגינה? או אפילו מישהו שמנגן ולומד שיר חדש? בהתחלה זה כזה, טוב, עוד פעם, לאט לאט זה מתחיל לזרום. כמו שאומרים שהמנגינה זה לא אוסף של תווים, זה הזרימה הזאת שמחברת את התווים ביחד, במקצב הנכון, בהקשר הנכון. עכשיו, השאלה הגדולה על החיים שלנו, האם הם אוסף של כוחות ונטיות ואיכויות, כלומר אוסף של תווים או מנגינה? כי יש הרבה אנשים שהם טיפוסים כאלה של אדם שהוא חושב א', אבל מרגיש ב', ורוצה ג' ועושה ד'. אדם כזה לא מחובר לעצמו, אז לא כל שכן שהוא לא יכול לחבר אחרים, הוא עוד לא בשלב. אדם שלם מרגיש את מה שמבין ומבין את מה שהוא מרגיש. רוצה את מה שהוא מבין ומבין את מה שהוא רוצה. זה חיים שלמים, שכל כוחות הנפש בהפריה הדדית, בהרמוניה. והכלל הגדול, מי שלא מחובר לעצמו, לא יכול להיות מחובר לאף אחד. מי שלא חבר של עצמו, לא יכול להיות חבר של אף אחד. כל הקשרים שלו יהיו או של תלות, או של שיעבוד. כלומר, או ניסיון להשתלט, או רצון לרצות. מצורך צורך נפשי. אבל אי אפשר להיות באמת חבר, שאדם לא חבר של עצמו, כשלא מאמין בעצמו, הוא גם לא יכול להאמין באנשים. אז אדם, עכשיו, פניות פרטיות זה בדיוק אוסף של פרטים. כי זה כל מיני אינטרסים שהם לא שייכים למהות. אז יש בו ניצוצות של טהרה, אבל זה ניצוצות, זה בדיוק הבעיה. זה לא אש, זה ניצוצות עדיין. אז אומר הרב, וממילא אין קישורו עם הכלל כולו איתן, ויוכל להיות שתכוון סגולת קישורו אל הצד הגרוע והרע שבכלל. כלומר, אל ההתנהגות החיצונית. הוא רוצה להיות ישראלי, אז הוא מדבר בגסות ועוקף בתור. זה לא מהות הישראליות. והטוב והסגולה שבכלל, תתרחק מקשר נשמתו. ואז הוא נפגם באמת הקשר הזה. אז שוב, מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שאנשים לא ייקשלו? ועל כן אנו מוצאים חוש טבעי בהרבה בני אדם, בעלי יראה ותורה, שאינם חפצים להתקשר כי אם באהבת הטובים שבבני אדם. רוצים להתחבר דווקא לצדיקים. וכל האחרים יש להם נטייה להתרחק מהם. למה? כי זה באמת מסוכן להם. אז יש לאדם אינסטינקט, חוש טבעי של להתרחק מסכנות. ובסגולת האומה, כלומר שפה הכוונה בסגולה, האנשים הטובים בפועל. וזהו באמת דרך נכון. זה באמת דרך נכון לפני כל אותם שלא נתבררו כראוי. כן. כמובן גם צריך אופי מתאים בשביל לקרב. צריך מצד אחד ביטחון עצמי, ביטחון בעצמיות, כן, לא שחצנות, אלא ביטחון בערך הפנימי שלנו, וצריך הרבה אהבה, וצריך הרבה סבלנות, צריך הרבה ענווה, כי זה עם ישראל, צריך הרבה מידות שמתאימות למי שרוצה לקרב. אבל קודם כל, צריך שהעולם הפנימי יהיה בהיר, שיהיה ברור לנו במה אנחנו מאמינים ולמה, ולמה זה נכון לכולם. כי אם אין את זה, אז זה באמת מסוכן. כי כל מפגש בין שניים, אז אחד מהם יותר משפיע על השני. ומי שלא, מי שלא מתאים להשפיע בצורה הנכונה, אז הוא ממילא מושפע. אז מדובר פה על לקרב רחוקים. אז מי שמושפע מהם, עלול מרוב רצון לקרב אותם, להתקרב אליהם. כלומר, לרדת לקלקול שבהם, ולא להאיר את האור שבהם באור של התורה שבו. כי עוד לא ברמה הזאת. האור שבתורה שבו עוד לא בשל. אז לכן הרב אומר כאן, לא בטוח שהוא יודע, לכן ודאי שצריך להיזהר. בהדרגה, בשלבים, אין לנו נשמה רזרבה להחלפה עם הראשונה תתקלקל, אז ודאי שצריך לשמור. ופה מה שהרב אומר זה, גם באיגרת וגם כאן, שהשם נותן בלב של אנשים כאלה רתיעה טבעית, אינסטינקטיבית, להתרחק. יש פה השגחה משמיים גם, שעוזרת.
אני יכול רק לדבר כאילו
מרחוקים,
אז אני יכול...
כל מערכת יחסים. כל מערכת יחסים בין בני אדם.
אז מה,
אדם
לא
יתחבר
בלב טוב שאין עד שעה?
ילדים זה בסדר, כולם באותה רמה. כאילו, כשיש חברים שהם באותו תהליך, באותו שלב, זה בסדר. כאילו, כולם בשלבים של התבררות. וגם אז צריך מאוד מאוד להקשיב לעצמי. לא לסחף אחרי אחרים ולא לנסות לכוון אחרים של... למקומות שלא בטוח שמתאימים להם. לאט לאט. אבל ודאי, נגיד, כשהולכים להקים בית, ודאי שאדם צריך לאהוב את עצמו, לפני שהוא רוצה להקים בית עם אחרים, ולהאמין בערך שלו. כשאדם מאוד בהיר בדרך שלו, ומאוד שמח בה. בהירות ושמחה, זה שני התנאים. אז אמרנו, בזהירות, בהדרגה. לא ישר עוברים דירה לגור בתוך איזה זולה של מסומנים, או בתוך קריה אקדמית של פרופסורים. כאילו, לא יודע מה יותר גרוע. מה הייתה מסוכה מבחינה רוחנית. כאילו, לאט לאט. כמו שהרב כותב במוסר אביך, תחילת פרק בית על נוח, שהוא שלח את היונה, את העורב, כי הם יש להם כנפיים, לא טוב להם, יוכלו לחזור לתיבה. אז בהתחלה בגיחות וניסיונות. טוב, נחזור לאיגרת. אבל מי? שהוא שקוע תמיד ברעיונו ובהסתכלות פנימית, באור תורה וקדושה ויראה אילאה. מה זה יראה אילאה? יראה, תרגום, יראה עליונה. אילאה זה עליונה. מה זה יראה עליונה? מצד רוממות, ריבון, כל העולמים, חיי החיים ברוך הוא. ולא, חס ושלום, ויראה תתאה לבדה. תתאה, פירוש המילה, תחתונה. לעומת אילאה, עליונה, אילאית, תתאה זה תחתונה. ולא, חס ושלום, ביראה תתאה לבדה מצד עונשי עולם הזה או עונשי עולם הבא, שהיא יראה חיצונית. אז עוד פעם, יש יראה שיש לה שני שמות, עליונה ופנימית, ויש יראה שיש לה גם שני שמות, תחתונה וחיצונית. יראה עליונה פנימית, היא מצד רוממות ריבון כל העולמים, חיי החיים ברוך הוא. זאת אומרת, למה קוראים לי יראה יראה? הרי בחיים שלנו, יראה זה מילה נרדפת למה? לפחד. פחד זה הרגשה לא נעימה, נכון? היא מחווצת, משתקת. יראת השם, להפך, היא פותחת לאינסוף. אז למה קוראים לה יראה? כי יש מכנה משותף מסוים בינה לבין התחושה של פחד. מה המכנה המשותף? ממה אנחנו מפחדים? אם יש אתגר שהוא גדול, מורכב, אבל אנחנו מעריכים שנוכל להתמודד איתו, אז אנחנו לא מפחדים. אנחנו יודעים שיש לנו כוח פחות להתמודד. ממה אנחנו מפחדים? מדברים שאין לנו שליטה עליהם. נכון, ממחלה סופנית, יודע מה, אדם מפחד שיפטרו אותו מהעבודה, שיקרה משהו נורא והיום שאין לנו שליטה עליו. זה מה שמפחיד. על הקדוש ברוך הוא, באמת אין לנו שליטה. הקשר מהאין סוף, אין סוף זה מושג שהוא לא מוכל. אפילו, המוח שלנו אפילו לא מסוגל לתפוס את המושג אין סוף. לכן קוראים לו על דרך השלילה. אי אפשר להגיד מה כן, אפשר להגיד מה לא. אין סוף. מה כן, גדול עלינו. רק להתחיל לחשוב על מה מדובר, כבר הפיוז קופץ ויש קצר במוח. לא קלוטים כלום. אין סוף. אבל האין סוף הזה הוא אין סוף של חוכמה, אין סוף של טוב, אין סוף של טהרה, שהוא בורא את כל העולם, שהוא בורא אותנו. אבל זה יראה. כי עצם המפגש עם האין סוף, עצם העמידה מול האין סוף, זה יראה. אבל זאת יראה מרוממת, לא יראה מקטינה. כי יש דברים שהם מעוררי יראה בגלל הגודל שלהם. כי זה כל כך גדול, שאין לנו כלים להגיד, כן, מה הבעיה, נגיע, יהיה. נכון, מפחיד להתחתן, מפחיד להיות אימא. לא בגלל זה לא רוצים את זה, הכי רוצים, אבל זה מפחיד. אבל זה פחד טוב, פחד מרומם. לעומת זאת,
איך פחד מרומם?
מה?
איך פחד מרומם?
כי הפחד הזה הוא נובע מזה שהולכים להיפגש עם דבר כזה גדול. אבל כזה גדול זה כזה טוב, כזה מופלא, כזה אילאי, ואנחנו הולכים לזכות לה. זה מפחיד.
אנחנו לא יודעים לתפוס את הטוב הזה?
כן, לנו כלים. משה, הקדוש הוא מתגלה משה רבנו בסנה, ואסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. ברור. איזה יופי, בוא נראה. אי אפשר. מרגישים? מרגישים יותר שמחים? או שהיינו רוצים שזה ייפסק? נגיד, הימים הנוראים, הנה גם זה סוג של יראה. הימים הנוראים זה לא הימים המפחידים, אלא הימים המרוממים. זה הימים הכי נשגבים בשנה. שמפחידים, כאילו, יש ממצד כזה של יראה, כי מחברים לאינסוף, אור חדש, שעוד לא היה במציאות. אבל זה לא משהו שהיינו מעדיפים להיות בלעדיו. זה לא שמישהו באלול היה אומר, טוב, תאירו אותי אחרי חגים יותר טוב, לא רוצה לעבור את ראש השנה, לא רוצה לעבור את יום כיפור. רוצה! אבל זה ימים נוראים. זה נורא טוב. פרשת שבוע, שקראנו אתמול. יעקב אבינו הולך לישון, ומתברר לו שהוא ישן בקודש הקודשים, לא פחות. וירא ביומר, מה נורא המקום הזה? אז הנה, וירא, מה נורא? למה? אין זה כי עם בית אלוקים, וזה שער השמיים. זה יראה אמיתית, לדעת שהעולם, שהחיים הם בית אלוקים. לא ג'ונגל של החזק שורד, לא לונה פארק של תשתעשע כמה שיותר, אלא היכל המלך. אנחנו חיים בהיכל המלך. זה יראה, אבל זה יראה את משמחת. נגיד נמצאים באיזה חנות שיש בו כל מיני פיצ'יפקס, רואים איזה קד מעניין וככה לוקחים, מסתכלים, ואומרים לך, שמי, זה סבבה, אבל תדעי לך, זה מלפני 500 שנה מסין, יש רק שניים כאלה בעולם. מפחיד, נכון? אבל זה לא פחד רע, זה פחד, יו, איזה זכות. וגם, איזה זהירות צריך עכשיו. זה בדיוק, זה יראת שמיים. זה זכות לחיות בעולם, וגם אחריות. אז זה יראה מרוממת, לא יראה מקטינה. מצד שני, אבל שאלת, נגיד, ומה זה יראה מחבצת? יש אנשים שמדמיינים את ההשגחה כמו איזה רשת למצלמות הבטחה, שוקבת אחרינו 24/7 לכל מקום, ואז זה מעצבן, אין תחושה של, כאילו, מה, די, אי אפשר 5 דקות הפסקה? כאילו, מה? לא יכול להיות אני, לא יכול קצת להיות בשקט? זה כאילו מאיים ההשגחה האלוקית, חלילה. מי שחווה את זה ככה, במקום הלא טוב.
זה
יראת התאה, למשל, שפחדים מעונש. זה קשור לדף השני שהיה לנו, פתיחת ההערות, כי זה בדיוק הנושא של הערה 20. אומר השל"ה הקדוש, והנה, העבודה מצינו בתורה בשני פנים, דהיינו, מיראה ומאהבה. והעריכו רבותינו זכרונם לברכה בזה, גם המחברים, גם בערו כי יש עבודת חוץ ויש עבודת פנים. דהיינו, יראה ואהבה חיצונית ויראה ואהבה פנימית. שמה? מה ההבדל ביניהם? יראה ואהבה חיצונית הוא שירא את עצמו ואוהב את עצמו. ויראה ואהבה פנימית הוא שירא את השם יתברך. ואוהב את השם יתברך. זאת אומרת, הוא עובד את השם מאהבה שהוא אוהב את עצמו, והוא יראה לנפשו שלו. דוגמה, עכשיו, ביאור. היראה שהיא עבודת חוץ היא אשר יראת אלוהים בליבו, אמנם הוא ירא מעבור המצוותיו של השם, כדי שלא יענישוהו העונשים ההם, המתחייבים מהעבירות ההם, אשר הוא זר עליהם. והירא ועובד על הדרך שאמרנו, אינו ירא כי אם את עצמו, שלא יענש בעונשים ההם. זאת אומרת, הוא לא באמת מפחד מהעבירות. מבחינתו אין לו בעיה לעבור עבירות. הוא מפחד מהעונש. כי מבחינתו אולי אפילו הוא היה רוצה לעבור עבירות. אבל הוא אומר, לא משתלם. מה זה אומר? שהרצון שלו הפוך מרצון השם. אבל הוא מעיז לממש את הרצונות שלו, כי הוא מפחד ממה השם יעשה לו. כי כתוב בתורה שעשו. אז בעצם הנפש שלו משתוקקת לחטא. העולם הרוחני שלו, הכל, הוא רוצה לחטוא. אם היה מותר, הוא היה עובר על כל העברות שבתורה בכיף. אבל הוא מפחד, הוא לא מעיז. אז הוא חי בפחד. מי השם? מה? נכון. אז ברור שעדיף עירת חטא כזאת, עירת עונש, מאשר שלא תהיה עירה בכלל. יותר טוב מכלום. אבל זה מה שהשם רוצה? ככה הוא רוצה אותנו? שנרצה לעבור על כל העברות שבתורה, רק לא נעיז? ברור שלא. אבל בתור שלב ראשוני, יותר טוב מכלום. אומר השלה, הקדוש, ואם שאלו סיבות מונעות האדם לחטוא מכל מקום, מצד הזה הן טובות. שהרי הוא מאמין שיש אדון משלם גמול לאויביו. אז ברור שעדיף להאמין בהשגחה ובצדק האלוקי, מאשר לא להאמין. אז גם היראה הקטנה הזאת, שגורמת לאדם לחיות בהכחשה ובהדחקה ובצביעות, יותר טובה מכלום. לא, לא חוטאים. אבל למה הם לא חוטאים? כי הם לא מזה. לא כי הם לא רוצים. כי זה כיף. הם רק מדמיינים. איזה כיף זה לעבור עבירות. נכון. כי בדיוק העניין, זה בדיוק ההבדל בין ידיעה לבין רצון. הם יודעים שהשם מלך על כל הארץ, שהשם כתב בתורה שאסור, ועדיין הם רוצים לחטוא, כי הם לאדם, יש להם יצרים. והם לא זיקחו את הנפש, לא זיקחו את היצרים. בעצם הם עבריינים בראש ובלב, רק במעשה הם דתיים. אבל בראש ובלב הם עבריינים. אם הם משחררים אותם לשעה אחת לעשות מה שהם רוצים, העולם היה נחרב. זה לא אידיאל. זה ודאי לא מה שהשם רוצה. השם רוצה את הלב שלנו, את הרצון שלנו, שנאהב אותו בכל הלב ובכל הנפש ובכל מאוד. הם לא חיים ככה ממש. הם אנשים שרוצים לחטוא. לא חוטאים, אבל הם רוצים לחטוא. זה ודאי לא מדרגת חיים שלמה. אז הנה, אומר השלה, הנה, אין היראה הזאת לבד, כלומר, כשלעצמה, היא, אז לא היא הנדרשת מהשלמים. זה ודאי לא אדם שלם. אז הנה, ואומנם, כל סיבה המונעת את האדם מבוא בדמים ומתגאל באשמים, היא טובה. והרשות נתונה לעסוק בה, מותר. וכאומרה, פרק מקום שנהגו, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמע. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי אמנם, היראה הזאת, החיצונית, פתח בהתחלה לבוא ממנה אל הקודש פנימה. היא היראה הפנימית, התהורה. זאת אומרת, היראה הזאת למה היא טובה? כי ממנה אפשר להתקדם פנימה. כלומר, בהתחלה אדם מבין שיש השגחה, שהעולם הוא לא הפקר, שיפה לעשות מה שבא לי, אבל אחרי זה התקווה היא שהוא יעמיק יותר וילמד יותר ויבין יותר, מה, טוב, אם כבר ככה אני חי ולא עושה דברים אחרים, אז ללמוד למה זה נכון. וכשיבין למה זה באמת נכון, אז הוא יקיים את זה לא רק מפחד, אלא באמת מהבנה ומאהבה. זה התקווה, זה השאיפה.
הדרך להגיע על העירה שלמה היא דרך
העירה התמנית? בדברים מסוימים, כן. כי זה לא שבגיל 3 או בגיל 12 ויום אחד כבר מבינים הכל. אז יש דברים שעושים, כי ככה אמרו, כי אסור, אז לא כדאי. אבל לא מבינים בדיוק למה זה נכון. נגיד, כאילו גם בחיים יש את זה. בתור הורים, אז היינו רוצים שהילדים שלנו יקיימו מה שאנחנו אומרים להם מתוך הזדהות, נכון? כי מבינים שזה נכון, לא כי מפחדים מעונש, נכון? ברור. אבל יש דברים שאי אפשר. למשל, אם ילדים היו מתחילים לצחצח שיניים, רק בגיל שבו הם מבינים למה חשוב לצחצח שיניים, כבר לא היה להם מה לצחצח. אז איך מלמדים ילדים לצחצח שיניים? איך מרגילים אותם? אומרים להם, אם לא צחצחי שיניים, לא תקבלי סוכריות. כי אם אוכלים סוכריות ולא מצחצחים אחרי זה שיניים, זה הורס את השיניים. נכון? או, את זוכרת איך היה אצל רופא שיניים? נכון, זה לא נעים, את לא רוצה עוד פעם, נכון? קיצור, זה יראת העונש. זה לא אידיאל. אבל זה יותר טוב מכלום. אבל מה, כאילו, בחורה מבוגרת, אם צחצחת שיניים, רק היא מפחדת מרופא שיניים? היא רוצה לשמור על הבריאות שלה. כי זאת האמת, כי ככה נכון. כי זה אידיאל לשמור על הגוף שלנו. כי זאת אמת. אז ככה גם לפעמים במצוות. בהתחלה, כאילו שומרים שבת, מקיימים מצוות, כי ככה זה. אבל באיזשהו שלב מאוד חשוב להיות שלמים. כי אחרת, לא רק שזה לא מביא שאין פה אהבת השם, זה גם יכול מאוד עלול להביא לשנאה. שאדם באמת חי חיים כפולים. הוא מתנהג בסדר והוא שונא את זה. מתישהו זה יתפוצץ. זה יכול להתבטא, נגיד, בהרבה עצבנות על אחרים שלא שומרים באותה מידה, עצבנות שנובעת מקנאה נסתרת. בעצם הוא גם רוצה להיות כזה, רק לא מעיז. הוא שונא את אלה שמתנהגים ככה. כי בעצם חיים כמו שהוא היה רוצה. טוב, עוד, אומר הרמח"ל. יראת העונש, כפשוטה, שאדם יירא לעבור את פי השם אלוהיו, מפני העונשים אשר לעבירות, אם לגוף ואם לנפש. והנה, זאת קלה ודאי, לא צריך איזה תהליך עמוק עד שזוכים ליראת העונש. כי כל אדם אוהב את עצמו וירא לנפשו. ואין דבר שירחיק אותו מעשות דבר אחד יותר מן היראה. שלא תבעו בו איזה רעה. אבל, ואין יראה זו ראויה, אלא למי הארץ, ולנשים אשר דעתן קלה. אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת, או החכמות ונשות הדעת. המין השני הוא יראת הרוממות, והוא שאדם ירחק מלחטאים ולא יעשם, מפני כבודו הגדול יתברך שמו. אני רוצה לחיות חיים של כבוד השם. שמחוברים לערך האלוקי שלהם. ולעשות עבירה זה להפסיד את כל הגודל הזה, כל הזכות להיות שותף להביא אור אלוקי לעולם, בגלל שאדם עושה משהו שתחשק לו. והנה, זאת היראה אינה כל כך קלה להשיג אותה. כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה. יראת העונש זה אינסטינקט טבעי. כי אדם נזהר מדברים שמזיקים לו. אז אם הוא מבין שלעבור עבירות זה מזיק לו, אז יש לו אינסטינקט טבעי של רתיעה. אבל זה לא אידיאל. אבל יראת הרוממות אינה כל כך קלה להשיג אותה, כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה, להתבונן על מה צריך להתבונן, על רמותו יתברך, על גודל של הטוב האלוקי, ועל פחיתותו של האדם. מה זאת אומרת פחיתותו של האדם? הרי אדם הוא צלם אלוקים. אבל לדעת שיש בנו, באישיות שלנו, צדדים פחותים. למשל, הצד הזה שאומר, אבל בא לי. או, אבל לא בא לי. כלומר, הצד של הנטיות האינסטינקטיביות של הגוף של עצמה. כי, והצד הזה, הוא באמת מסוכן. כי אם היינו שואלים את הגוף, רק את הגוף, מה עדיף? רעל מתוק או תרופה מרה? מה הגוף היה עונה? רעל מתוק, כמובן. רק שזה היה הבחירה האחרונה שלו. אז יש לנו רובד שאנחנו צריכים ללמוד, להגיד לו, לא. לא מתוך מסכנות, לא מתוך פחד, אין צד האמת. כי אדם הוא באמת יצור מורכב. יש לנו צדדים מאוד מופלאים, מאוד עדינים, מאוד אלוקיים, יותר גבוהים ממלאכים. ויש לנו צדדים בהמיים, חייתיים, שבהם אנחנו באמת לא יותר טובים משום בהמה וחיה. רק שיש לנו כלים משוכללים להתנהג יותר גרוע מבהמות וחיות. נגיד, בהמות בטבע, הן אוכלות מה שצריך וכמה שצריך. אז הן לא סובלות אחרי איזה מצרות שעושה לנו ג'אנק פוד, וכל מיני חטיפים וממתקים שהם בעצם מיותרים, ואנשים אוכלים אותם כי הם טעימים ועושים לעצמם נזקים. או יש לבהמה עונת ייחום, היא יודעת מה היא רוצה, וזהו. אבל לא עושה דבר שטויות שבני אדם עושים, לא עושה אפליקציות ולא עושה סרטים ולא עושה כל מיני דברים שמזהמים את הנשמה, שבני אדם כן עושים. כי בני אדם, דווקא מאותו מקום שהם יכולים להיות הכי גבוהים בבריאה, יותר ממלאכים, מאותה מידה בדיוק עלולים להיות הכי נמוכים בבריאה, יותר גבוהים מבעלי חיים. כשאומרים שבן אדם מתנהג כמו חיה, או כמו בהמה, זה עלבון לחיות ולבהמות. כי הם מתנהגות ככה באופן טבעי, כי ככה השם ברא אותם. והוא מתנהג ככה כי הוא בוחר להתנהג ככה. אז יותר גרוע מבהמה וחיה. זה מסילת ישרים, פרק א', ב'. א' או ב', תסיים. והעושה כן, מי שמעלים עיניו, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם, והכן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם יתום מזיק להם. אז בן אדם כזה הוא לא בהמה, הוא תת בהמה. כאילו לקרוא לו בהמה זה מחמאה שהוא לא ראוי לה. אדם שבפועל חוטא, לא אדם שלא חוטא בגלרת העונש. אדם שלא חוטא בגלרת העונש הוא בשלב התחלתי. אז יש כאלה שהשלב התחלתי שלהם זה מגיל 12 עד 16, יש כאלה שזה מ-12 עד 60, יש כאלה מ-12 עד 120. אבל הם עדיין בשלב התחלתי. כל אלה דברים מתולדות השכל המבין ומשכיל. טוב, עד כאן להיום.